התזמורת הראשונה.
היום אנחנו נסיים בעזרת השם את פרק שביעי, פרק ז' בהתבוננות השנייה. אני אולי נתחיל את פרק ח' בהתבוננות הראשונה. אם כן, הגענו לסוף פרק ז'. סוף פרק ז', ההתקפה עצמה שגדעון מתקיף את המחנה מדיין. נכון? אם כן, פסוק תזיין, היחץ 300 האיש שלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. כן? הדרך שהוא נוקט בה הוא דרך, היא דרך של, הייתי קורא לזה ריאליה ניסית. מה זה ריאליה ניסית? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה פה נס. אבל מצד שני, למיעוט זכותנו, כפי מה שהתברר בסלקציה הגדולה, כן, במיון הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה, אמרנו ש90, יותר מ90% חזרו, ובאמת זה מה שגרם לגדעון לחשוב שלה הקדוש ברוך הוא מאס בנו, כמו שראינו פעם שעברה, כן? הוא, לכן הוא בכל אופן נוקד איזשהו צד ממשי של תכסיס מלחמתי, כן? והוא, כמו שכתוב בפסוק י"ח, זקעתי בשופר, זקעתם בשופרות, ולשבירת הקדים, וכן, זה סוג של בום כזה, ופתאום עם 300 לפידים. אני אומר, פעם שעברה אמרנו שזה בגלל, כמה גדול הוא דרך הטבע. אנחנו אומרים עוד דבר. אומרים שגדעון מתבונן כל הזמן בהנהגה האלוקית את ישראל. והוא יודע שאנחנו כרגע במצב של מיעוט זכויות. מיעוט זכויות, לא דווקא האנשים האלה הספציפיים שאיתו, אלא הם נציגים של האומה כולה, הם זקוקים לזכות האומה כולה. הזכות הוא כרגע ממועט מאוד. לכן הוא בונה על הנס, כמו שהובטח לו, אבל יש פה ריאליה ניסית. צריך גם דרך הטבע כדי באמת, שבאמת זכותנו היא מועטת. אלא מה? רש"י פה חשוב. נדמה לי שרש"י אומר שהלפידים והשופרות זה להביא את, להזכיר את מתן תורה. תורה ניתנה בקולות ואש, נכון? אז אנחנו מזכירים לעצמנו את מתן תורה. עכשיו תצרפו את שני הפירושים האלה ביחד. מה? שופרות ולפידים, זה מזכיר, רש"י אומר, זה מזכיר את מתן תורה. הוא תזכר לעצמנו את מתן תורה. עכשיו תצרפו את שני הפירושים האלה ביחד. יש לנו מיעוט זכויות. וצריך באמת לפנות לדרך שהיא דרך שיש בה גם צד ריאלי. זאת תכסיס. אבל מיעוט הזכויות, אף על פי שאנחנו במצב של מיעוט זכויות, לא פסקה זכות של מתן תורה מאיתנו. אתם מבינים? זה הולך ביחד. יש רגע שהוא רגע דרמטי, שעם ישראל הוא עם, לא רוצה להגיד שפל, אבל הוא נמוך, מצב מאוד נמוך. 90% הם נחשדים בעבודה זרה. מצב גרוע. אבל זכות מתן תורה עדיין נכנסה בנו. זו קביעה כזאת שגדעון קובע. וכן, זו הנקודה הראשונה בהתבוננות שלנו בהתקפה. הלאה. פסוק י' ז' ישנה סיסמה. ויאמר עליהם גדעון, ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר יעשה כן תעשו. אני שואל, מהי מהות הסיסמה הזאת ממני תראו וכן תעשו? בפשטות זה באמת המקור של המילה אחריי, שזועקים קציני צה"ל. יש אמון גדול, הקצין אומר אחריי, קדימה יסתער, הוא לא מביט לאחור, הוא יודע שכל הכוח רץ אחריו. באימונים זה דבר מפלי לראות את זה. הקצין לא מביט לאחור, ברגע הסתערות. הוא יודע שהיחידה, בין אם היא כיתה, בין אם היא מחלקה, בין אם היא פלוגה, היא מסתערת אחריו. כן? ובאמת, לסיסמה הזאת, לאמירה הזאת, הייתי אומר, יש שני טעמים, כלפי פנים וכלפי חוץ. כלפי פנים, זה מה שאמרנו כרגע. שגדעון מוליך פה 300 אנשים, למצב של סכנה מאוד ברורה ומאוד מיידית. מקום הסכנה, גדולה מאוד. ראינו שהמחנה האויב הוא נפרס על פני כל עמק ישראל. מי שעומד למעלה, מעל עין ישראל,
בכביש שעולה מתחת מעלה גלבוע, אם אתם מכירים. יש שם מצפור על עמק ישראל, דבר מדהים, זה מין בקע כזה שהוא, הם מילאו את הזה, אתה רואה גמלים, אתה רואה מחנה, אתה רואה. והם היו מודעים לזה. דרך אגב, היום זה שיטת פעולה הידועה של צה"ל. זה מה שנקרא מסתערבים, זה מה שנקרא יחידות מיוחדות, זה מה שנקרא מוסד ושבת. המסתערב, הוא מסתובב בשטח האויב, בלב ליבו של שטח האויב. בדיוק ביחס כזה, של אחד מול שני אנשים הולכים. אז שיטת פעולה הזאת, זה לא רק מעטים מעורבים, זה ממש הסתערות אנשי המוסד. לפעמים זה, הוא פועל מישהו אמר לי, מישהו מאנשי המוסד שעובד במחשוב שם, אין, שכן שלי, חבר שלי, אמר לי, אם היית מכיר את אנשי המוסד, היית חושב שהם שוגעים, חלק מהם שוגעים באמת. הוא אמר, הם מקבלים, אסור להם להיכנס לבניין המוסד, בארץ. לא רק שיש בניין אחד, הם נמצאים בחוץ, זה אנשים ש... לפעמים הוא נמצא תקופות עצומות, בלב ליבו של שטח רואה, לבד, הוא או היא. צורת נפש למען האומה. אבל, הסכנה העצומה הזאת, גדעון אומר, אני נמצא בראש המחנה, איתכם. לא שאני יושב אחרי מסך פלזמה, ומנווט אתכם כמו משחק מחשב. הופ, הופ, ככה. לא, הוא נמצא איתם. זה הטעם של האמירה הזאת כלפי פנים, כלומר כלפי עם ישראל פנימה, כלפי הלוחמים פנימה. אבל יש באמת אמירה כזאת גם כלפי חוץ. יש טעם לאמירה הזאת גם כלפי חוץ. מה הטעם? הטעם הוא, הרי לכל אורך שני הפרקים הקודמים ראינו שהעם במיעוט זכויות, וזכותו של גדעון, זה שמסנגר על הדור, זה שמגן על הדור. קדוש ברוך הוא כל הזמן דיבר אליו בלשון יחיד. הוא עצמו ובזכותו על כתפיו, כן, על כפיו אותו יביא את הישועה ואת הניצחון. לכן, גם פה זה ריאליה ניסית. באיזה מובן? במובן שכשהוא אומר, ממני תראו וכן תעשו, כל השלוש מאות איש נעשות על פיו, על פי פקודותיו, וזה נחשב כאילו כל השלוש מאות אנשים הם עוזרים שלו ועושה דברו. כלומר, האמירה האלוקית שהכל הוא בזכותו באופן יחידני נשמר. זה לא שהוא התכוון שהוא יהיה שמשון הגיבר כזה והתנפל לבד על כל המחנה. זה נחכה לשמשון. לשמשון באמת הוא ולכי חמור חברותה. והם מורידים את כולם. אבל זה גדעון הבין שזה לא מה שמצופה ממנו. מצד שני, הכל הוא באופן יחידני כלפי עצמו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא אמר לו, הופעת המלאך בתחילת פרק ו', אם אתם זוכרים, הכל בלשון יחיד. הוא בענוותנותו, בענוותנותו מעביר את זה לעם, אבל כל הזמן בלשון יחיד. אז איך נשמע? אז לכן ממני תראו, הוא אומר ככה, חבר'ה, אני הפועל כאן את הישועה, בזכותי. רואים את הענווה? הענווה היא לא ביטול. לא, לא, לא זה. הענווה זה ידיעת הערך העצמי. אני כאן שפועל, אני זה שמסתער, אתם עוזריי. אתם עושה דברים. לכן יש גם דייקנות בדבר השם ובהתגלותו במציאות. אז הסברנו למה זה נראה נקראות וכתעשו. אפשר לומר טעם שלישי שגם אותו ראיתי שכתבו, הרי החלום הזה שאותו מדייני חלם, הרי הוא התפרסם במחנה. בצורה כזאת, בצורה אחרת. חברה חברה היטלה. אנשים מדברים. אנשים אין מה לעשות, הם מדברים. הם מפחדים. המושג הזה גדעון, זה משהו שמאיים עליהם. חייב גדעון, מתהפכת בעול, אתם זוכרים? אז לכן עכשיו פתאום יש כאן שלו... ומה הוא אמר להם? הוא אמר להם, להשם מול הגדעון, נכון? איפה זה היה? הנה, סוף פסוק, י' ח', ממני תראו וכן תעשו, ואמרתם להשם מול הגדעון. עכשיו תכנסו רגע לעיניים של המדיינים הפחדנים, לאוזניים שלהם, פתאום הם שואקים, הם שומעים זעקה משלושה מקומות שונים, גדעון, גדעון, הם לא יודעים אם הם חולמים את זה בכלל. כלומר, זה מרבה את המהומה, את האנדרלמוסיה, בקרב המחנה. אז לכן גם כן, ממני תראו וכן תעשו, הכוונה היא להשתמש, לרכב על הפסיכולוגיה השבורה של אותו, של אותו, של אותה אומה. אז כן, זה הדבר השני. תחילה אמרנו את המציאות הזאת של התבוננות על המציאות, וגדעון ממעט, משתמש בה בטריק, כדי, בגלל מיעוט הזכויות, ולכן, וזה מזכיר לנו גם את השופר, זה הערה ראשונה. הערה שנייה, לגבי ביאור הדבר, ממני קרוא, כן, תעשו, אמרנו שלוש פרשנויות, נכון? הראשונה שאמרנו, זה אני איתכם, אחריי. שניים, אמרנו לדייק את, את ההנהגה האלוקית, שזה בזכותו ואין שלוחה. שלוש, כן, לנצל את המצב, לנצל את מצב השבור של האויב.
שאלה.
כן.
מדוע באמת האויב היה במצב שבור כל כך? בגלל שעם ישראל היה בדרגה רוחנית יותר גבוהה?
לא, ראינו שלא. ראינו שעם ישראל היה במצב ירוד. באמת לא התעסקנו בזה. לא ראיתי שנוגעים פה סביב החלום. למה, למה הם היו כל כך במצב של... צריך עיון בדבר הזה באמת. למה הם לא בטחו על כוחם, בכוחם? ראינו שהם כאלה פראים כאלה, מסתערים כאלה. הערה טובה. אני אשתדל להתבונן בזה, וגם אתה. הרבה. הערה אחרונה על הפרק, לגבי פסוק י'ט. אנחנו רגילים להתבונן באופן של, ודאי בהתבוננות השנייה ובכלל, אין דבר מיותר. אין הפניית מבט או איזושהי תיאור, אין בתנ"ך תיאורי צבע. מה שנקרא היום תיאורי צבע, לבוש, זמן, מזג אוויר, מזון. כמו שראינו פעם שעברה, לא כתוב עוגה, כתוב צליל, כי הוא ראה גם את הצליל, את האש, בחלום. לכן, כתוב, ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו, בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אחרי כן הקימו את השומרים. ויתקעו בו שפרון, נפוץ הקדין אשר בידם. למה היא נפקא מינה? שהם באו בתחילת האשמורת התיכונה.
האם...
שנייה, אני אגמור את השאלה. האם יש פה בעצם רק התנ"ך מלמד אותי תכסיס מלחמתי? כי זה ידוע, בהחלפת שומרים, מי שכן, עדיין לא הייתם בצבא, אתם תראו שכשתעלו למשמר, תעלו לשמירה, אז יש דגש על החלפת השומר ששמר עד עכשיו, השומר שהיה עד עכשיו, הוא כבר יש לו ירידת מתח, כי הוא בסוף המשמרת. השומר שהגיע עד עכשיו, הוא לא מכיר את השטח, הוא לא התבונן אם יש איזושהי תנועה או אין איזושהי תנועה במרחב. תמיד הנקודה הזאת של החלפת משמרת היא נקודה שהאויב עוקב אחריה ומנסה לנצל אותה. להסתערות וכל זה, נכון? זה מה שהתנ"ך מודיע לנו? אתה יודע שכשקראת את זה...
יפה, זה...
זה מה שהוא מודיע לי פה? טקטיקה מלחמתית? אנחנו בהתבוננות השנייה.
להראות שאין גדעון, פועל לפי יד ופנס, מה שאמרנו קודם.
שמה?
שכמו שמקודם, שישה מגיע, והקדוש ברוך הוא יותר מנה.
אלא הוא...
רוצה.
יפה, אבל אני רוצה לומר לכם, מה שאתה אומר זה נכון, צריך לומר לכם עוד דבר. מה רומז כאן המילה תיכונה האמצעית? שיש שלוש משמרות בלילה, נכון? אומרת הגמרא בתחילת מסכת ברכות.
תיכונה זה לשמור.
לא, תיכונה זה אמצעית. מזרח התיכון. מזרח הקרוב, מזרח הקרוב. תיכונה זה אמצעית. תסתכלו לאל בפרק, בפסוק... תתבב, שבעצם מחנה האויב הוא מורכב משלושה מיני אנשים. שלושה אויבים, נכון? פסוק תתבב. מה כתוב? מדיין הוא הראשון, בני קדם הוא השלישי, מי באמצע? המולק. חבר'ה, איפה שיש המלק, כל הפעמונים נדלקים לנו. כל הנורות האדומות. המלק הוא האויב האולטימטיבי. יש פה בעצם... סוג של רמז, או לא סוג, יש פה רמז, שגדעון מבין היטב, שבריח התיכון של המאבק מולנו הוא המולק, כמו שמצוין שם. כתוב מדיין, המלך ובני קדם. מדיין הוא האויב מבחינה כמותית, אבל יש מי שמפיח רוח, עוז במחנה האויב. האויב האיכותי הוא המלך. וגדעון מסתער בראש האשמורת התיכונה, התיכונה פה זה המלך.
איפה זה נמצא?
מה?
איפה הפסוק הזה?
לא פסוק תתבב?
בפרק תתבב. למד דימי.
כן? למה כתבתי בתתבב? תתבב
יש מדיין.
רגע, רגע, בואו נבדוק אם תהיתי. תתבב כתוב... לא, אתם צודקים. תתבב לא קשור. מחנה מדיין. אבל לאל כתוב באיזשהו מקום.
למד גימל.
תתבב למד גימל? כוח. יפה. כן, אז צריך לתקן את זה. אין לאל, פסוק למד גימל, פרק וו. כן? מדיין הולך לבני קדם. הבנתם? אז גדעון מסתער על האויב היותר נורא, על המלאק, בראש כוחו, בראש, כשהוא ברגע הכי עליון שלו, הוא עושה כפד ראשו. זה כמו שיש, מול הצבא יש מערכה על הרוחב, שריון ושריון, אבל יש מי שמסתער על החפק, על הבונקר, על מרכז ה... הרי בחלום מה הוא ראה? אמרנו שהוא ראה שהצליל של הלחם הופך, לא כתוב אוהל, הייתה האוהל. ואמרנו שזה האוהל, זה האוהל של המפקד, של המתקד. עכשיו אנחנו יודעים מי זה, זה המלאק. מדיין היו הבשר תותחים, הריבוי של הלוחמים. אבל המלאק היו המתנגד האיכותי יותר.
אם זכור לי, הרב אמר בשנת שהוא היה פה,
ראש הישיבה?
לא.
אני, כן.
שהמלאק עיקרו היה לקדש את החומר או משהו כזה.
לא, לא לקדש את החומר. אלא המאבק שלו היה, פה זה לא קשור בנקודה, המאבק של המלאק, כן, זה פסקאות בשמונה קבצים, המאבק של המלאק זה למנוע את קדושת החומר. אבל פה זה לא קשור, המלאק הוא אויב אולטימטיבי שלנו, מחות ממך את זכר המלאק. ואיפה שהוא נמצא, למשל, אם היית יודע היום ברוב המוסלמי, שגר פה משפחת המלאק, מה שאי אפשר כבר, כי יהיה בלבול האומות, היית צריך לשים את הרבה מעקב אחרי הבית הזה. ככה מרדכי עשה לאמן. הוא היה בגולן, בגלל זה כפר שם בגליל בגולן, מרדכי שם שם המערב. ברגע שהוא קם ללכת, הוא קם גם ללכת. לכן, האשמורת התיכונה, יש בגמרא בתחילת ברכות, שלוש משמרות אב והלילה. משמרת ראשונה, חמורים נוערים. משמרת שלישית, אישה מדברת עם בעלה. משמרת אמצעית, מה כתוב? מה כתוב? כלבים עזי הנפש נובחים. בברכה, בגמרא בתחילת ברכות, עין עניה, ברכות א', עמוד 4. עמוד 4. כלבים, מה זה כלבים? הרב אומר, זה סוגי לחימה בסוגי לילה, מהווה את מצב של לילה, מצב חשוב. הוא מורכב משלושה איכויות. אז גדעון, עם הפלוגה שלו, יש שלוש פלוגות, נכון? מאה איש זה פלוגה, גם היום. מחלקה פלוגה. יש פה שלוש פלוגות, וגדעון מרביץ הסתערות בראש הפלוגה שלו על... השאר מהאגפים, השאר הולכים למדיין ולבני קדר, אוי. לכן זה לא רק מה שאתה אמרת, זה שאין פה הודעה טקטית מפלצית. התנ"ך, זכותו ללמד אותנו הכל, אבל לא פה. בית, נכון שזה מתקשור גם לריאליה הניסית, אבל באיזה מובן? במובן הזה שהוא לא מניח לאחרים לטפל בה, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. סיימנו את פרק ז', אנחנו מתחילים פרק ח', התבוננות ראשונה.
שם שאלה.
כן.
מה הגבול של
הריאליה
הניסית?
מה שאנחנו רואים פה? 300 איש נגד, לא יודע כמה היו שם. עוד מעט אנחנו נראה שאלה שברחו מהמערכה, שני המלאכים, הם היו במחנה של 15,000 איש. אלה שברחו מהמערכה. וכתוב שם כמה נפלו. תסתכל בפרק ח' פסוק. והנופלים 120,000. אז 120,000 עוד 15, זה 135, נכון? 300 נגד 135, כמה זה היחס?
הרבה קצת.
135, זה, ואולי היו יותר. 135,000, לחלק ל-300, 1 מול 450. זה יותר, לא, כתוב בתורה, רבבה ירדופו. רבצו מכם 50,000, ומאה מכם רבבה ירדופו, זה 1,000. כמה זה 10,000? חלק ל-100?
10,000,
לא?
לא,
100.
100
כפול
100,
כן.
100, 1,000, 10,000.
100 כפול 1,000 זה 100,000. אז זה הרבה יותר! שם זה יחס של 1 ל-100. פה זה הרבה יותר, זה 1 ל-450.
לא, כמה זה רבבה?
רבבה זה 10,000. 1 ל-450, בואי נע. אז זה לסמוך על הנס, במידה מסוימת. אבל הוא גם עושה איזשהו תכסיס. להגיד לך שהוא אומר שהתכסיס יעבוד? ובאמת היה פה נס עצום. 120,000 איש ללא מגע יד אדם, עוד מה אתם תראו. איך אני יודע את זה? הם אמרנו שהם דקרו אחד את השני. אז אולי רק בהתחלה. אולי אחר כך גדעון שיסף כמה ראשים. עוד מה אתם תראו שלו, אני מביא ראיה שלו. בואו נתחיל את פרק ח'.
בקשר
שמורות התיכונה.
כן.
בקשר לכלבים העזים.
העזים, כן.
אני זוכר שראיתי בחובות שיוצאות מבית הרב.
כן.
של הרב זדה.
כן.
שמשלה שם בין הכלב לעמלק. נמצא שם...
די. עיין, יש כמה, עיין אין היה ברכות. סליחה, עיין היה שבת. חלק ב' עמוד 110. נשמע על הכלב. ויש גם פבינקסים. אתה שמת לב שכלב זה בגימטריה בן 52, וגם גימטריה אליהו. 52, נכון? אני לא ספרתי, כך כתוב פבינקסים. אתם יודעים ששבת זה גימטריה... צ'ון. לא, אז תוכל עוד קצת צ'ון. תוכל עוד קצת צ'ון. זה גם חמין יוצא ככה, לא דבר. אז אני אומר, אז יש סוגיית כלב, סוגיה ברב. מה זה בדיוק? אבל פה זה השמורת התיכונה. נתחיל בשעה טובה, פרק ח' בהתבוננות ראשונה. אומר לנו הנביא. זה נראה שזה מתחיל באמצע העניין. זה נראה שזה מתחיל באמצע העניין, כי נראה לי שפרק ח' צריך להתחיל בפסוק כף ד' של הפרק הקודם. ובזה אני רוצה להגיד הערה. כפי שאתם יודעים, הרב זינר דיבר על זה פה בישיבה, חלוקת התנ"ך לפרקים היא חלוקה זרה, חלוקה נוצרית. זה לא חלוקה שקשורה. הם חילקו את זה על פי שלושה פרמטרים. או פרשנות, רוצות את פרשנות, או נוחות, פרק ארוך מדי, חילקו באמצע העניין הרבה פעמים, או טיפשות, שלא הבינו, לא הבינו את הסוגיה. לא הבינו מה מדובר. לא, שזה החלוקה שלנו. הפסוקים לא. הפסוקים זה הלכה למשה מסיני. ככה קוראים לנו את התורה. חלוקה לפרקים. אלא מה? ניסו, היו שניסו לחלק חלוקה אחרת ולא הצליחו. למה? כי אתה צריך לשנות את כל המראי מקומות. בכל המראי מקומות, שבכל השעס, כל התלת, לפי ה... אז כבר, זה לא גויר, אבל זה שומש, אנחנו משתמשים בזה. אין ברירה. לא, כי החלוקה יש לפעמים דברים
ש... פרק א', פרק...
בראשית.
יש בירמיהו, יש המשך של נבואה, וזה טוב
באמצע. כן, גם פה זה נראה. תראה, בפרק א' של בראשית, כשאתה מסתכל על הפרשיות פתוחות סתומות, אתה רואה שחטא אדם הראשון הוא לא פרק א', הוא לא בתחילת הבריאה, הוא לא חלק מסיפור הבריאה. כי אדם הוא אדם הראשון בגן עדן. היה ויהיה. אבל הם, היה חשוב להם להצמיד את החטא לסיפור הבריאה. כדי לבוא ולומר, זה חלק מהבריאה, זה חלק משתתף בהגדרת האדם. מה ש... זה הכפירה. לשונו חמורה לקדוש ברוך הוא. אם אתה, יש לך איזה כספת סודית, יש לך איזה סוד אפל, ואתה כל... אז זה לשונו רעה לקדוש ברוך הוא. פעם אחת מישהי שאלה אותי, למה מישהי? למה נשים דעתן קלה? למה הקדוש ברוך הוא ברא כזה יצור דפוק? אמרתי לה, לא רוצה שתתף, לא רוצה לדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אל תדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אם את מבינה שבקונסטרוקטה, בעצם המבנה, יש רוע, אתה צריך להסביר מה זה, לא נסביר עכשיו מה זה. כל פנים, למה אני אומר את זה כאן? באמת ראיתי בלב הארון שאיתו אני עובד, שהוא מתחיל את הפרק מפסוק אף ד' של הפרק הקודם. יותר מתאים. למה? הוא מלאכים של אח גדעון.
רציתי רק לבוא קצת יותר. בעצם זאת אומרת, לאחר החטא, אז האדם לעמל יולד, ואז האישה הדעה
קלה. ודאי? לא, האישה הדעה קלה זה משהו אחר. זה משהו, אל תרבה, ורק הבאתי זה כדוגמה, אנשים לא מבינים, יש להם איזו הנחת עבודה, והם לא זמים לב שהם מדברים שונה רבה של עולם. אם אתה אומר, מה יש יותר בעולם? אני שואל אותך, מי שאתה מכיר את הרמב"ם בנבוכים? מה יש יותר בעולם, טוב, טוב או רוע? ברגע שאתה אומר רוע, דיברת על שונה רע על השם. הוא ברא את העולם בסוף. הוא משגיח עליו. לכן האיש המאמין באופן אינטואיטיבי, באופן מיידי, הוא אומר, מה, חייב להיות שיש יותר טוב בעולם השם. הרע הוא כוח מנגד, הוא כוח מאתגר. מאתגר את הטוב, לברר אותו, להתגבר עליו. הוא לא חלק כך אמר על פותח את ספר תפארת ישראל. לכן אני אומר ש... תראו, תסתכלו שנייה בסוף הפרק. ומלאכים שלח גדעון בכל הרפיים, למור ידעו לקראת מדיין, יקדו את המים, את בית ברא ואת הירדן, היצאי כל איש יפיים, ילכדו את המים, את בית ברא ואת הירדן, וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, וילכו את עורב
ויתנו רגע את זה להרגו ויקף זה, וירדפו על מדיין וראש, או הם הביאו על גדעון מעבר לירדן, ואמרו איש אפרים, מה הדבר הזה אשר עשינו לבלי קרות לנו? יותר מתאים, זה המשך של סוגיה הקודמת. אבל אולי לא. פייס. מחלוקה לפרקים היא לא ישראלית מקורית. היא לא מחזל.
בן ברק לסוכה, מתחילים את הפרשה בסוג
ב'. כן, אני אומר, יש כמה מקומות שרואים את זה ש... כן.
ברמב״ם, איך זה? ברמב״ם זה גם לא...
איזה רמב״ם? לא, אני לא יודע את זה ככה, לא שמעתי את זה. יש צנזורה, יש צנזורה. צנזורה עשתה שמות בשעץ וכל זה. אבל אחר כך החזירו את זה. שככה תברר לנו את זה, אני לא יודע שברמב״ם. חלוקה למה? ספרים, פרקים?
הלכות.
עד כמה שידוע לי זה הרמב״ם עצמו. צריכים? תשאל אותו מה המקום. אולי התכוון איך מקום מסוים. כל פנים תשימו לב שזה פרק שלישי על גדעון. לא משנה אם זה פרק או לא פרק, הריחו דברים על גדעון. זה מעניין לראות את הדבר הזה, שהשופטים הראשונים שהיו יותר איכותיים, יותר עוצמתיים, פרק אחד. אלה, האנשים הגדולים האלה הפזיקו בחיינו פרק אחד. השופטים שנחשבים כאילו לפחות, למשל, איך אני יודע ששלשון, אריכות, היחיד שיש עליו עוד שלושה פרקים זה שלשון. נפתח שני פרקים ארוכים. אתם רואים, צריך להעריך בהנהגת האומה באשר היא. יש לפעמים הנהגה שאתה אומר, וואלה, אתה מזכיר. הרצל, בן גוריון, היום תורים של פרשנויות. גם זה הנהגת האומה. רואים את הדבר הזה גם בתנ"ך. שופטים שהם כביכול פחות איכותיים, פחות... ובכל אופן, התנ"ך מעריך.
אבל בגלל ששופטים גדולים באמת...
כן.
לא צריך הרבה הוכחות.
כן. ברגע שאתה מזכיר אותם, אתה יודע על מה מדובר. אם כן, בואו נתחיל את פרק ח'. ואמרו אליו איש אפרים. זה ממש נראה כאילו אמצע העניין. נראה כאילו אמצע הפרק. אולי לא. אולי תבדוק לנו, בקורן, זה שיעור הבית. עכשיו.
אין את
המקורים
פה?
אותו דבר. פרק ח' מתחיל ב... ויאמרו אליו איש אפרים. כן? טוב.
לא, זה אבל החלוקה הנוצרית. החלוקה של קורן הזה.
לא, זה מתחיל ב...
וו.
זה שמובדו, לא?
וו, וו. הם התחילו... לא, לא. זה החלוקה שלנו, זה בר, זה מתחיל
טוב.
ובידכם נתן השם את זרים מדים.
זה גם משונה. בכל אופן, הם רבים איתו בחוזקה. יש להם תיינה. מה התיינה? ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה אשר עשית לנו, לבלתי קרות לנו, כי הלכת ללחם במדיין, ויריבון איתו בחוזקה. כן? יש להם טענה למה הוא לא... קרוא אליהם. כמובן, הלומד הקורא פשט. מיד הוא אומר לעצמו, רגע, לפני שני פסוקים רואים, פסוק אף דלת של הפרק הקודם, מה כתוב? הוא מלאכים שלך בגדעון, בלנו שלך. נו, אז מה הם רוצים? הוא כן קרא להם. אז מה אתם אומרים מיד? המלבים אומר את זה נדמה לי. המלבים אומר, אף אחד שקרא להם, כן קרא להם. מה הם רוצים? נו, תגידו פשט, נו, זה ברור הדבר. למה אתה קורא לנו בסוף? מה המלבים? זה מלבים? מה הוא אומר, תקרא?
לבלתי קרא את עוד לנו, כי אנחנו רק אחר כך, בית מואר, וכמה.
לא, אבל בשאלות, בשאלות. השאלות, הוא אומר, אף על פי שקרא להם. טוב, דבר ברור. אלא מה? כן? מה הם רוצים ממנו? מה הם טוענים עליו? אז מה אתם אומרים? כמו שהמלבים אומר, ש... למה חיכית עד הסוף? ואני אומר, אם זאת טענתם, אז הקושייה היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר קשה. מה הקושייה? זה אני לא בטוח, כי אנחנו בתקופת השבטים, שבטיות, אתה רואה אצל דבורה... אתה רואה גם גדעון, גם בהתחלה מנשה, אפרים, הוא לא קרא. זה תקופת השבטים, שאין כוח מרכזי שמגייס את כולם. אבל גם אלה שהוא קרא נשארו מהם 10%. למה לא קראתי לכם בהתחלה? נו, ואם הייתי קורא לכם? הרי קראתי לעשרות אלפי אנשים, נשארתי עם סיירת מובחרת. רואים, על כוכך אתה צריך לומר, וזה היה ידוע להם הרי, על כוכך אתה צריך לומר שאנשי אפרים, הם רצו להיות באירוע של המיון, באירוע של הסלקציה, או של ידעות צדקותם, או, וזה כנראה יותר נכון לומר, שהגבורה, העוצמה של אפרים, אנחנו כל הזמן נפגשים, אני אראה לכם עכשיו ארבעה מקומות, שאפרים נחשב חשוב, גיבור ואמיץ. למשל, מה כתוב בתחילת פרק י"ב? את אותו סנריו בעצמו. מה הם אומרים ליפתח? תקרא בקול. זה המון, זה לא קראת לנו. בוא הנה. מה הולך? מה איתנו? מקור אחד. מקור שני, מי שיעיין, אל תעשו את זה עכשיו, ביהושע, פרקים תתוו תזיין, שיש שם סיכום כזה, איפה כל שבט נחל, לפי גבורתו. הראשון, יהודה בראש, יהודה מולך. אשר איזה בני יוסף, בני של אפרים. זאת אומרת, רק יהודה מקדים אותו בגבורתו. מקור שני. מקור שלישי, כן? מה המדרש אומר? מה ידוע לכם על יציאת מצרים? בני אפרים? כמה זמן? 30 שנה. בני אפרים 30 שנה יצאו לדרך, לבד! לא שרף, לא הקרב, לא מעניין אותם כלום. ובאמת, שם הם הובסו שם במדבר. לכן אחד הסיבות שקדוש ברוך הוא סיבב את ישראל, עשה להם איזה לופ במדבר, שלא יראו את העצמות של בני אפרים, ותחלש דעתם.
מה, זה המעפילים?
לא, המעפילים זה אחרי המרגלים, זה אחרי 40 שנה. בני אפרים, בגלל חישובי קיצין, יצאו ממצרים, שבט אפרים קם, יצא ממצרים 30 שנה לפני יציאת מצרים. והם הובסו במדבר, אני לא זוכר את זה, ומה? כך אומר המדרש, תביא את המדרש את שבוע הבא. שבוע הבא. אתם רואים איזה עזי נפש הם? אמיצים! מקור שלישי. מקור רביעי, שמפלגה המלוכה, בספר מלכים, יש לך ממלכות יהודה, ממלכות אפרים, שומרון הם היו המרכז, כן, זה, בנביא זה תמיד מום. שבט אפרים, שבט אמיץ, גדול, ואז נפש. אז מה שאלנו? מה התיינה שלהם? מה הם רוצים ממנו? מה קרה להם? אומר המלבין. תשובה, הם רוצים להיות בהתחלה, לא בסוף. אז במקום שבאת, הרי בהתחלה אין התחלה. התחלה יש סלקציה ויש מיון. אנחנו רוצים להיות שם. לא מבטרים. למה? ידעו צדקותם, ידעו גבורתם, זה סנריו אצלה. זה הרגילות שלהם, אנשים אמיצים. הם בפרונט, הם רוצים להיות בפרונט, תראו את יפתח, תראו. אתם יודעים מה הם אומרים ליפתח? לא קראת את הסוף. הם אומרים ליפתח, לא קראת להם לשרוף את ביתך עליך. נכון או לא? מה כתוב? אנחנו שרופים את המועדון. זה נקרא היום, נכון? או שאנחנו במלחמה או שאין, שרופים את המועדון. אפרים גיבורים. נו, אז עכשיו מה קשה? אם זה הסיבה שמצאו להיות במיון, נפום גבורתם, נפום, שהם תמיד בראש, הם תמיד רוצים להילחם, אז מה קשה מאוד על גדעון? למה הוא לא קרא להם? למה חיכה עד הסוף? ופה אני רוצה להדהים אתכם. התשובה היא, מה התשובה שכתובה בתנ"ך? אל תחפשו. למה? כי? זה מה שהוא, אני רואה, הוא חושב. אין, לא כתוב למה. יכול להיות שני הסברים. יכול להיות כמה הסברים. א', יכול להיות שהוא טעה. יכול להיות שהיה מקום לקרוא להם. גיבורים כזה נפש כאלה, לא מבטרים עליהם. היום זה ידוע, בצבא של היום ידוע, שכשיש משימה מיוחדת, יש מאבק בין ראשי היחידות המיוחדות, במתכ"ל, על מי זה יוטל? על ימ"מ, על מתכ"ל, על שלדג, על... איך קוראים להם אלה עם הטילי כתף המיוחדים? שלדג, זה שלדג. מגלן, כן, על מגלן. יש כל אחד עם הייעוד שלו, אבל תן לי גם איזה... למה הוא לא קרא? או שהוא טעה, או ש... אה? נכון. או שיש לו סיבה שלא כתובה. או שהייתה לו סיבה. והיא לא כתובה. ומה זה מלמד אותנו? שזה לא משנה. שאנחנו לא רכילאים. זה לא משנה. אם התנך, אם הנבואה בחרה להשמיט את הפרט הזה, ההיסטורי הזה, שהוא מאוד מעניין, פרשנים הצבאיים, סימן שזה לא נפקא מינה. ואז אני שואל אתכם שאלה, אז למה כל הדבר הזה כתוב כאן? מה היא כמה שמה לנו? מה להראות? יפה, יפה. זה נפקא מינה חשובה. או אולי, וזה בעצם, מה שחשוב זה לא השאלה, למה התשובה? איך הוא התמודד עם זה? אנחנו צריכים להמשיך. בואו נראה איך הוא ענה להם. ויאמר עליהם, מה עשיתי? בסוג ב', ויאמר עליהם, מה עשיתי לכם? מה עשיתי? אתה ככם? אני עשיתי ככם? הלא טוב עוללות אפרים, מבציר אביעזר. ג', בידכם נתן אלוהים יצרי מדיין לתורה ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו בדברו הדבר הזה. אז בעיון השני, בעיון השנייה, עוד נשאל שאלות. רפתה רוחם, זה אומר שהם כבר לא כועסים? או רק רדיוס, רק קצת פחות, משמע. הם נרגעו, אבל לא לגמרי. ולמה כתוב בדברו? ולא מה, ולא באיזשהו שער? אז אין לשיר לעיון השני. אבל הענבה, כל הסיפור הזה כתוב בשביל לראות איך מנהיגים את האומה. הענבה של גדעון כלפי האומה. הוא לא מציב מולם, פותח את החולצה ואת החזה ומציב מולם. ואללה אמר, אתם צודקים. אולי להם הוא כן אומר את הטעם. רק אמר להם, משמיים סובבו שאתם זכיתם באמת, בעיקר התהילה, בעיקר הניצחון. עוללות, זה מה שנשאר אחרי הבציר. זה אומר, טוב עוללות אפרים, בציר הזה אביעזר, אביעזר זה המשפחה שלו. כמו שכתוב, המשפחת אביעזר נספה אליו. אז בפעם הבאה, בעזרת השם, נמשיך בדיוק בנקודה הזאת. האיכות, התשובה של גדעון, מלאת ענווה. וזה קו מאפיין אותו. קו שאנחנו רואים כל הזמן. שהוא עוד מעט, שכחתי לומר שהפרק הזה נחלק לשניים. אחד, סוף המלחמה, המרדף, ואז יש אנשי סוכות, אנשי פנואל. חלק השני, אחרי שכבר אחרי המלחמה, יש את בקשת המלוכה. אנחנו עוברים לבקשת תמלוך עלינו. מה הוא אומר? מה הוא אומר להם שהוא אומר? מה הוא אומר? הוא לא אומר, הוא אומר, השם ימלוך עליכם. אני, אבל זה לא אני, זה השם. גם מקודם, להשם מול הגדעון. מה השם? כל הזמן בא לנובן. ובנקודה הזאת, שנבהר אותה היטב היטב, וזאת השם הפעם שעברה, כלומר, אנחנו מצטרפים פה להתבוננות כיצד נכון להנהיג את האומה. כן, שם כוח לכם, כן, ברוך הבא.